אנחנו צריכים להשתדל להרגיש מה קרה לנו. ניסינו להתחבר, לא הצלחנו. מה היה מפריע לנו? איפה ההתקררות הזאת בלב שהרגשנו? איפה המחיצה הזאת, התחייה הזאת בלב שהרגשנו? זה הפרו. אם היה לא מפריע לנו, היינו מתחברים, היינו מיד מרגישים בלבבות מחוברים, אפילו במקצת, איזשהו ברצונות שהיו מחוברים. היינו מרגישים את הרוחניות, כי היינו חוזרים למצב כמו לפני השבירה. כן, כל הבעיה שלנו, שיש בינינו כוח השבירה, שפעם היינו נמצאים ברצון אחד, ועל ידי שבירה כל אחד נכנס לאיזה עיגול משלו, לאיזה תא משלו. ועכשיו אנחנו לא יכולים דרך קירות של התא הזה להתחבר זה עם זה. הלב נמצא בתוך הקליפה. זה כוח השבירה שפועל עלינו. איך אנחנו יכולים לשבור את הקליפה? אם היינו יכולים קצת להתחבר בינינו, היינו מרגישים אור הנפש בחיבור בינינו. עוד קצת יותר מתחברים, היינו מרגישים אור הרוח, אחר כך נשמה, חיה, יחידה, זה כל התיקון. עד שמתחברים כולנו בצורה כזאת שאין הבדל בינינו.
עמוד 540 בכתבי בעל הסולם, מאמר שמעתי, מאמר חפבב, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. הנה כתוב, רם השם ושפל יראה, שרק השפל יכול לראות את הרוממות. והנה אותיות יקר הם אותיות יקיר, שפירושו, שעד כמה שיש לו יקר בדבר, כך הוא מכיר את רוממותו, שדווקא לפי שיעור חשיבותו שבדבר הוא מתפעל. וההתפעלות מביא לו לידי הרגשה שבלב, ולפי ערך שהוא מכיר את החשיבות, בשיעור זה נולד לו שמחה. הנה כתוב, רם השם ושפל יראה, שרק השפל יכול לראות את הרוממות. והנה אותיות יקר הם אותיות יקיר.
רק שפל יכול לראות את הרוממות. עד שאנחנו לא מגיעים לשפלות, מזה שאנחנו לא מסוגלים. זאת אומרת, רוצים מאוד, אבל לא מסוגלים לכלום. מתוך הנקודה הזאת, אנחנו מגיעים לראות את הבורא מנקודה הפוכה. למה? כי אנחנו אגואיסטים. עד שאנחנו בתוך האגו שלנו לא יורדים עד הסוף שלו, לא יכולים לראות את הבורא, כי האגו שלנו מסתיר את הבורא. עד שאנחנו רואים שהוא ממש הופך להיות שונא שלנו, האגו שלנו, עד שאנחנו רואים שהוא אויב שלנו, שיורדים ממנו, מהעץ מה שנקרא, כן? אז שפל מה שנקרא, אם אדם הופך להיות שפל, כי רואה שלא יעזור לו כלום בעצמו, אין לו כוחות, אין לו אמצעים לגלות את האלוקות. אז מנקודה הזאת של החולשה, של השבירה, של השפלות, הוא רואה.
שיקר הם אותיות יקיר, שפירושו שעד כמה שיש לו יקר בדבר, כך הוא מכיר את רוממותו. שדווקא לפי שיעור חשיבותו שבדבר, הוא מתפעל. וההתפעלות מביא לו לידי הרגשה שבלב, ולפי ערך שהוא מכיר את החשיבות, בשיעור זה נולד לו שמחה.
זאת אומרת, תשמעו. אחד, אני צריך לרדת מהגדלות שלי, מההבנה, מהכרה, משכל, מהרגש שלי למטה, ולהבין, להרגיש שאני בכוחות שלי, בתכונות שלי, כלום לא יכול לנגוע ברוחניות, לא שייך לזה. זה דבר אחד. זה נקרא שפלות עצמי. שתיים, שאני צריך להכיר את הגדלות הבורא וחשיבות הבורא. במידה הזאת, אני מתחיל להרגיש, להבין, לראות אותו.
לכן, אם הוא מכיר את שפלותו, שאין הוא יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות, אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה שניתן לו רצון ומחשבה שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את החשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מעריך את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה.
חשיבות זה לא סתם שאני צועק, מחבט, שולח איזה... זה לא אדיבות, זה לא איזה מילים יפות. חשיבות זה נקרא שאני בפנים מעלה את הערכה, וזה בא גם כן מתוצאה מפעולות, שאני רואה עד כמה שהכוח השפעה הוא מעל כוח הקבלה. זאת אומרת, זה לא שסתם אני מחשיב, זה לא יכול להיוולד בסתם, אלא אך ורק שאני רואה את זה בחוש, שאני עובר גם כן מכות וכל מיני הבחנות, ורואה בסופו של דבר שהרוחניות היא נעלה מגשמיות. עד כדי כך שאני לא יודע למה, אבל אני רוצה אותה. אני רוצה את ההשפעה. מה יש לכם מזה? להשפיע לאחרים? לתת להם? אבל מה, 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 מה קורה? מה, מה, מה אתה מקבל מזה? עולם הבא, עולם הזה, ידע, חופש, בריאות, אינסופיות, מה אתה מקבל מזה? כלום אתה לא מקבל, כלום אני לא מקבל מזה, אלא רק זה חשוב בפני עצמו. לזה אני צריך להגיע. כי גם כן אנחנו אז נגלה שגם בקבלה אין כלום. רק נתנו לנו בזה חשיבות, ולכן אנחנו רצים על ידי קבלה הזאת איך לקבל יותר ויותר ויותר. אבל בזה אין כלום. לאט לאט אנחנו יורדים, אנחנו מגיעים להבנה שבאמת אין בזה שום דבר, ואז מגיעים לאותה הערכה לרוחניות, להשפעה, שלא בפני עצמו, אין לי, לי אישית, אין לי בזה כלום, אלא אני מעריך אותה פשוט בגלל שאני מעריך. ללא שום סיבה. ללא שום סיבה. כי סיבה שלי זה כמה אני מרוויח מזה. לא מרוויח. אלא זה גדול. ובכל זאת, מה זה גדול סתם? זה באוויר, זה ללא שום סיבה מוקדמת, מפני שזה שייך לאלוקות. אבל יש לכם איזה משהו, אם לבורא יש אותה התכונה, וגם לך ישנה אותה התכונה, אז אולי אתה מרוויח מזה משהו? כלום אני לא מרוויח. אפילו שבורא לא ידע עליי ואני לא יכיר אותו. אפילו שום דבר. רק להיות שרוי בתכונת ההשפעה. כך אנחנו לאט לאט מגיעים לשורש של הבריאה. יש מאין שהבורא ברא כך רצון לקבל, ואנחנו צריכים להגיע לאותו השורש בחזרה, מאיפה שהוא ברא רצון לקבל בנו, לנטרל את הרצון לקבל הזה, וגם כן להתחיל אותה הבריאה מרצון להשפיע בנו. ללא שום סיבה. מפני שזה דבר אני קובע שהוא נעלה. כן.
כי זה אמת, היינו שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב. ועל ידי השבח וההודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי. היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.
זה מתוך הראייה שלנו מה שבורא עושה איתנו, איך הוא מעביר אותנו דרך כל אותם המאורעות. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו כל הזמן, אחרי כל פעולה, אחרי כל מכה אפילו, כן, מתחילים להבין מה קורה ומגיעים להודיה, לתודה, שכמו שעשית לנו, קידמת אותנו שלב גדול מאוד, שאנחנו מתחילים להכיר את הרע, איפה הוא בדיוק, למה הוא מפריע, מה כנגד רע הזה אנחנו צריכים להשיג. אז כנגד זה אנחנו צריכים להגיע לתודה רבה שעושה איתנו חסד, שזה הכל חסדים. אמנם שנראים לנו כמכות, כאכזבות, כבעיות, אז זה הכל חסדים. כי בסך הכל מפצל אותנו, עושה אותנו בצורה הנכונה להיוולד ברוחניות. שאלות? גם מאחור אפשר לשאול.
Rabash and Baal Sulam had nigunim and felt music was very important during the convention.
אני יודע של רבש ולבעל הסולם היו ניגונים ומוזיקה הייתה מאוד חשובה בשבילם.
You sang before some lessons and music was very important throughout. And as a musician and for other musicians who will be writing more and doing more music in the future, do you have any advice for how we should think about music in relation to the group?
מה השאלה?
הזכרת גם במהלך הכנס את החשיבות של מוזיקה, והשאלה אם יש לך עצה למוזיקאים איך לעבוד עם מוזיקה בתוך הקבוצה.
כן, מוזיקה זה באמת שפה מאוד מיוחדת שלא דורשת תרגום בין בני אדם, שגם בטעמים, גם בראייה, בכלל בכל החושים שלנו אנחנו לא צריכים תרגום, אנחנו צריכים תרגום רק איך להבין, להביע את הדברים האלה בין אחד לשני. אבל כולם מבינים מה זה מתוק וכולם מבינים מה זה מוזיקה עצובה או מוזיקה שמחה, נגיד, ועוד ועוד. כן. אז מוזיקה, מה לעשות איתה, אני לא יודע. זה שהשתמשו הרבה, לא הייתי אומר שהרבה. בסעודות היינו שרים קצת אצל רבש, בשיעורים לא, רק בסעודות. בר הסולם הייתה לו תקופה שהוא היה ממש תקופה קצרה, אולי של חצי שנה, שהוא חיבר כל הניגונים שלו, ואחר כך הפסיק עם זה. הוא רצה שהתלמידים שלו ישירו, ינגנו ככה בסעודות משהו משלהם, ולא מכל מיני ניגונים זרים. ובגלל זה עשה זאת. וודאי שבניגונים האלה יש הרבה רוחניות. מה לעשות? אני מאוד שמח שחברים שלנו משתדלים לחבר הרבה שירים. חוץ משירים אני לא חושב שעדיין אנחנו מוכנים לעשות משהו, כי ניגון ללא שיר, או למעלה מניגון הפשוט, איזשהו יצירות מוזיקליות ללא מילים, זה בעיה גדולה. זה אדם צריך להיות ממש בדרגה רוחנית כדי לעשות זאת. ולכן שירים, בינתיים שירים. כן. אני מאוד שמח שהם עושים את זה. שירים יותר טובים, פחות טובים, אבל כדאי לעשות, כדאי לבצע. אפשר לקחת כל מאמר ומאמר ולוציא משם כמה קטעים כאלו, ולחבר אפילו שירים לפי אותם המאמרים. יש לנו בסלנג שלנו, בתוך הקבוצה שאנחנו מדברים בינינו, יש לנו הרבה חתיכות משפטים שאנחנו משתמשים מהטקסטים של תלמוד הספירות, או מאמרים, או אגרות. אנחנו משתמשים בזה בצורה שזה כאילו ברור לנו מה השני מתכוון. כן? ולכן כדאי אפילו מזה לחבר מילים. אני... כן, רק קצר.
No. You can ask.
In the end of the convention, I remember in one of your last lessons, I think it was the second to last lesson.
בסוף כנס אני זוכר באחד השיעורים האחרונים.
You were talking about being very subtle and quiet and sensitive.
דיברת על להיות מאוד עדין ושקט ורגיש.
No.
And then the music at the end became very loud and intense.
La musica bassof hayta meod ro'eshet ve'otzmatit.
Yechol leiyot she'anachnu lo asinu et ze bitzura nechona she kol ha'tahalich haze she'ze achar ze. Ani lo nichnas ledvarim ha'elu ve'yechol leiyot she'ze dorash tikunim. Ani mikaveh she'pa'am haba'a she'atem titasfu yachad bekenes gadol כאן או באיזשהו מקום באיזשהו מקום בחול, אז אתם ביחד גם כן תשתתפו בהכנה, והאנשים מוזיקליים הם יחד יכוונו את הסאונדמנים שלנו איך ומה לעשות. אני לא נכנס לכל התהליך הזה ואני לא יכול לקבוע. אני כבר אני לא יכול להבין את הצעירים בזה, לא הקצב שלהם, לא השירים שלהם, לא הקפיצות שלהם. זה שייך לדור הצעיר, ויכול להיות שזה מדי וצריכים גם כן מוזיקה יותר רגועה ואחרת. אז אתם תקבעו פעם הבא מה לעשות. אני לא הולך לקבוע דברים האלה, כי זה מאוד מאוד תלוי במשתתפים ולא בי. אני יותר נמשך למוזיקה רגועה יותר, ובכלל למוזיקה קלאסית. נו, אבל גם שירים כאלו הם משמחים אותי, וצריכים יחד לעשות. פעם הבאה אני מקווה שכל הקבוצות וכל האנשים מחול הם ישתתפו בצורה יותר אקטיבית בכל ההכנות, בכל התוכניות, ואנחנו אז נתקדם בצורה יותר נכונה. יכול להיות שהיו בזה טעויות, אני לא יודע, אני לא הולך לבקר את הדברים האלו, בכלל מה ששייך לתוכניות מוזיקליות והופעות, מפני שאני לא מבין מה טוב באיזה צורה זה טוב לקהל. יש כאן מוזיקאים גדולים, טובים מאוד, אני מאוד מכבד אותם, יש כאן סט, טוני, מלא מלא, כן? שאתם יחד תתאספו ותגידו מה, 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 מה כדאי ובאיזה צורה. זהו. על מוזיקה אני לא חושב שכדאי לדבר, כי זה, תתקנו את זה פעם הבאה וזהו. כן.
Auf dem Kongress haben wir Auf dem Kongress haben wir nach meinem Gefühl ein neues Gefäß für Verbindung und Geben enthüllt.
Für Geschati bekennis azay anachnu baninu kli chadash lenetina.
Wenn ich jetzt in wenigen Tagen in meine alltägliche Umgebung zurückkehre, in die egoistische Welt,
אם אני אחזור בעוד כמה ימים לעולם הרגיל שלי, לעולם האגואיסטי,
und Menschen begegne, die diesen Weg nicht gehen und die in den Beziehungen, denen es in den Beziehungen immer darum geht, etwas zu empfangen.
ואני אהיה בקשר עם אנשים שלא מכירים את הדרך שלי, והם בדרך כלל רוצים רק לקבל.
Ist es mir irgendwie möglich, dieser Welt etwas von diesem Gefäß, von diesem Verlangen zu geben, weiterzugeben? Wie kann ich dieser Welt begegnen? Inwieweit ist diese Welt Teil meiner spirituellen Arbeit?
יש באפשרותי לתת לעולם הזה, לעולם הרגיל, גם משהו מהכלי הזה שבנינו עכשיו, עד איזה מידה העולם הרגיל חלק של העבודה הרוחנית שלי.
הייתי אומר כך, אנחנו באמת חוזרים עכשיו לעולם הרגיל, אבל אי אפשר להתקדם אם אדם לא קובע לעצמו את החוק שלו. חייבת להיות קבוצה ליד כל אחד ואחד, וירטואלית או פיזית, אבל מה שנקרא סביבה, שהיא תהיה יותר חזקה בהשפעתה על האדם מהסביבה האגואיסטית הבורגנית הזאת איפה שהוא נמצא. אדם חייב לעשות לעצמו כזאת סביבה שהיא תקבע לו המחשבות, הרצונות, הערכים, אחרת הוא אבוד, אחרת הוא הולך אחרי סביבה הכללית, האגואיסטית, האנושית. אחד משניים. זה הבחירה היחידה שלנו. לעשות סביבה רוחנית, עם ערכים רוחניים היינו, יותר חזקה בהשפעתה עליי, ממה שהסביבה שברחוב, בעבודה, אפילו בבית. אני חייב את זה לעשות. בלי זה אני לא מתקדם, לא אתקדם בטוח. זה הדאגה שלי החזקה ביותר, הראשונה ביותר. אני עכשיו חוזר הביתה. איך אני חוזר? איך המחשבות שלי? אני מפחד לרגע הראשון שבו אני אברח מהקשר לחברה הרוחנית לקשר עם חברה הגשמית. איפה המעבר הזה שהיה תיק וכל המחשבות שלי, כל הרצונות שלי, פתאום הם כבר בצד אחר ואני חושב כמוהם. איך לא לפספס את הרגע הזה שאני ממש הופך להיות כמו כולם? על זה אני צריך לדאוג ועל זה אני צריך להיות בחרדה. זה בעצם כל הפספוס שלנו, למה זה עולה לנו כל כך הרבה שנים עד שאנחנו מגיעים לרוחניות. שום דבר חוץ מזה לא בעיה. בעיה שאני חוזר הביתה, יופי, אני הייתי בכנס, היה שם יפה מאוד, עכשיו יש לי חיים משלי, יש לי דאגות, בית, משפחה, קריירה שלי, כל הדברים האחרים. וזהו. ואז גמרנו. הכל מה שהיה נכנס לקליפה. לכן אנחנו לומדים כבחירה חופשית, כפעולה היחידה שתלויה בנו, זה להדביק את עצמי למשהו רוחני שלידך נמצא ויותר חזק לעומת הגשמיות. לפחד כמו תינוק שהוא כל הזמן רוצה להיות ליד הגדול, ועל ידי זה הוא מקווה שניצל מכל הבעיות. יש לו ביטחון בזה, שאני תופס אותו, את הגדול, ואני ככה רוצה להיכנס בו. כך אנחנו צריכים ממש לדאוג לחברה רוחנית שתהיה כל הזמן לידינו, ולדאוג להיות קשור אליה. ולכן קשר תמידי, כל הזמן, כמו שאתם עכשיו נמצאים עם אוזניות ובאוזניים, כל הזמן להישאר ככה, עם האוזן אחד, אם לא עם שני האוזניים, לתוך החומר שלנו, לשירים שלנו, למשהו ששייך לרוחניות. לא חשוב איפה שאני נמצא ובמה שאני עוסק, במשהו, ברקע חייב להיות משהו משלנו. אפילו בתת הכרה זה נכנס. אפילו שאני לא שומע, אבל זה ברקע, אני שומע איזשהו שירים, גם כן נכנסים, גם כן פתאום אני אחר כך נזכר מה ששמעתי. אפילו שאני במקצת ווליום ככה עושה איזשהו מאמר ששם נשמע, כמעט ולא נשמע, בכל זאת זה נכנס. אני משתדל, לא צריכים מאיתנו חוץ מהשתדלות. זה נקרא לבחור בסביבה טובה יותר. וכל הזמן להיות, אני שעתיים לפחות ביום משקיע בבלוג, וחוץ מזה עובדים בבלוג הזה עוד עשרות אנשים. הם לוקחים קטעים הטובים מהשיעור, הם מתרגמים אותם, אחר כך אני בודק אותם, מסדר אותם, משכתב אותם, מוסר להם בחזרה, הם שמים את זה, מתרגמים את זה לכל מיני שפות, שמים את זה בבלוגים. אתם חייבים לקרוא את הבלוג, בלוג שלי, חייבים לקרוא. זה תמצית של השיעור, זה נקודות הכי חשובות. וחוץ משיעור, אם אני רוצה משהו להגיד, אני אומר שם. תמונות, מה שנמצאות שם, סתם תמונות, נגיד מהכנס או במה, אני עובר על כל תמונה ותמונה, אני בוחר מה לשים ומה לא. זה ממש בא ממני. ואני לא בטוח שכולם קוראים יום-יום בלוג, וצריכים לקרוא אותו יום-יום. במחרת זה כבר לא אותו כוח. סביבו וסביב שיעור בוקר אנחנו כולנו מתאחדים. יש לכם מלא חומר כדי כל הזמן להיות קשור לכולם. ולא צריך להיות ממש למדנים. לא, סתם ככה לשמוע. לא צריך יותר. האור פועל. לא צריך לדעת בדיוק מה כתוב שם, הפסק או כל מיני השרטוטים, לא נורא. זה לגמרי, לגמרי, לא חשוב כל כך. אלא חשוב להשתתף, לבחור בסביבה טובה, מה משפיע עליי, ואיך השפיע ובאיזה צורה, זה כבר אני לא בעל הבית. אני לא קובע. רק חשוב לי מה אני שומע, למה אני רוצה להידבק. לא לשכוח את זה. ולכן עכשיו כל אחד צריך לחשוב איך הוא ממש מדביק את עצמו לחברה חזקה רוחנית במקום איפה שהוא נמצא. על ידי איזה שמיעה, ראייה, על ידי איזה השתתפות, ממש לא לאבד אותו רוח, מה שעכשיו הוא מגיע ממנו, מהכנס שלנו. כן, שם הבחור הזה רצה. כן, אדוני. נו?
Yeah. I'm new from Philadelphia, United States.
אני חדש מפילדלפיה, ארצות הברית.
If I read your blog, If I read your blog, can I ask you a question in a comment form?
הוא שואל אם הוא יכול לשאול אותך שאלה דרך הבלוג בצורת הערה. ואז לקבל תשובה.
לא בטוח שאני עונה על השאלות ששואלים אותי. שואלים הרבה שאלות, מתרגמים לי אותם השאלות. בדרך כלל אני עובר על השאלות. כל השאלות חוזרות על עצמם, שעל זה אני עניתי כבר עשרות פעמים בעבר. ולכן אני נמנע מלענות שוב. ועוד להוסיף לבלוג שלי כל מיני תשובות, שכבר קראו אותם. אם אתה רוצה למצוא שאלות ותשובות אדומות לשלך, אתה צריך פשוט להיכנס לכל מיני מקומות איפה שיש שם שאלות ותשובות, ושם למצוא את זה. כי אני לא יכול, היום אתה שואל שאלה הזאת, מחר מישהו אחר, מחרתיים מישהו אחר, אותה שאלה. אני לא יכול לענות עליהם ככה, אין לי זמן. אני גם כן נותן שיעורים, אני עושה בלוג, אני מצטלם, בערב יש לי שוב שיעורים, אני מכין את הזוהר לדפוס, ועוד ועוד דברים, אין לי זמן, ממש. זמן שלי, הפנוי, שיש לי זה שעה שאני עושה טיול בבוקר. זה הכל. כל היתר הזמן אני עושה משהו לפי התוכנית. לכן, אם שאלה חדשה, תקבל תשובה. כי אני מעוניין בעצמי. אבל בדרך כלל כל השאלות האלו הם כבר ששאלו אותם משך 20 שנה האלו הרבה אנשים. אז...
המאמר מדבר על להודות. מה זה אומר להודות? תודה על מה? באיזה צורה אני עומד ואומר תודה? איך
הפעולה הזאת בדיוק? במאמר הוא אומר, מדבר על להודות. מה זה אומר בדיוק להגיד תודה? למי להודות? מה להודות? איך?
נו, נגיד עכשיו, אני באתי לכנס. הייתי לפני זה, נגיד, 5 או 10 שנים בהכנה להיכנס לרוחניות. הרב לייטמן אומר, תבואו, אנחנו עכשיו נפרוץ את המחסום, נשבור את המחסום. אנחנו נתאחד, אנחנו נגיע לרוחניות. אני מגיע ממש בכוחות על, כן? כל כך רציתי, כל כך, וסוף סוף כן הגעתי. אני נמצא, הוא אומר לי, חברים, כדי שאנחנו נעבור את המחסום, אנחנו חייבים עכשיו להיכנס פנימה בתוכנו, ושם למצוא מה מפריע לנו להתאחד. אנחנו חייבים להתקשר בינינו. לא לפרוץ שאני עכשיו רץ קדימה, אלא לפרוץ זה נקרא שאני שובר את המחיצות שבינינו בלבבות שלנו. וכאן אני מרגיש מיד הקפאה. אני זוכר את המצב הזה בעולם, שאני אמרתי את זה בהתחלת הכנס. וככה, מצב רוח, הכל ירד, משהו נעשה ככה קר מאוד. אנחנו הרגשנו עד כמה שאנחנו לא רוצים, לא מסוגלים, לא לאותו דבר ציפינו, לא לזה חשבנו, איפה זה מה שרוצים. מה פתאום הוא רוצה מאיתנו? פתאום איזושהי שליטה נפלה עלינו, איזושהי מראה שחורה נפלה עלינו, מלמעלה, על כולם. בהרצאה הראשונה, בתחילת הכנס, מה זה קרה? זה ממש התגלות האגו שלנו, שפתאום הוא הקפיע אותנו, ונעשינו כאלו עצורים. כן? כאלו מוקפאים, מה לעשות הלאה. אחר כך, איכשהו זה עבר, התחלנו לצאת, להתרגל, על פני זה להגיע למצב רוח אחר. בסופו של דבר, אמנם שהצלחנו להתחבר במקצת, להגיע להתרגשות, להתפעלות חדשה, נשארה בנו הרגשת האכזבה. עם מה אני חוזר הביתה? אין לי דיין מה שאין הפרעות. מה יש לי ביד? מה אני רואה? אני צריך עכשיו לעשות דין וחשבון טוב. אנחנו הלכנו נגד פרעה. אנחנו רוצים לשבור אותו. הוא לא נתן לו לצאת מהמצרים. לא נתן. אבל הרגשנו את המכה הזאת החזקה שעברה עלינו. והרגשנו שלא מסוגלים. מזה לאט לאט מתרכב לנו רצון לעזרה. לעזרה מלמעלה. שאנחנו לא מסוגלים, איך אנחנו נעשה? לאן אני חוזר? מה יהיה איתי? מה קורה לי? ככה אני אשאר? קצת אנחנו נמצאים כבר בחוסר אונים. האכזבה הזאת זה הכלי החדש, שכמו שדיברנו, אני יורד מהעץ, כן? מהגדלות וחשיבות, ושאני רוצה בעצמי לפרוץ את המחסום ולהגיע למשהו, אני כבר מתחיל במשהו להזדקק, כן? בוא נגיד, לבורא. אני מתחיל להרגיש שלא מסוגל לבד, אולי בעזרת האחרים, בעזרת הבורא. הרוחניות היא לא בדיוק נרכשת, בוא נגיד, נתפסת באותה הצורה, באותה התקפה כמו שבגשמיות. אני צריך כאן כוח נוסף. מה שיש לי זה לא יעזור. האכזבה הזאת צריכה להיות עכשיו מטרתית, מכוונת. מי עשה לנו דבר כזה? מה, הרב לייטמן עשה? אין עוד מלבדו. אני כיוונתי ודאי לזה. האמת שלפי התכנון שלי הייתי צריך לעשות את המכה הזאת הרבה יותר חזקה. רק התחלתי לפחד. אנחנו ככה לא נצליח לצאת עד סוף הכנס ממנה. וזה אסור. לנסוע בחזרה מוכזבים כמו שביום הראשון, זה ממש... אז, אבל חשבתי לעשות אותה עוד יותר חזקה. נו, אנחנו עשינו דבר גדול, אנחנו התקרבנו, אנחנו הרגשנו קצת פרעה שבנו, האגו שלנו, שהוא עומד בדרכנו, ושאנחנו צריכים בכל זאת באיזושהי צורה לשבור אותו, והבורא צריך כאן לעזור לנו, ואיחוד בינינו שהוא יעשה, בזה אנחנו שוברים את הפרעה. כן? כשאמרתי, בוא נתחיל להתאחד בינינו, ניכנס קצת יותר פנימה, במקום קפיצות חיצוניות, בוא נעשה קצת יותר קפיצות פנימיות, כולם נכנסו להקפאה. אז אנחנו מבינים שדרך חיבור שלנו בעזרת הבורא, אנחנו כן נשבור את הפרעה. ההישג הגדול, אנחנו צריכים להודות. להודות. באמת להודות שאנחנו עברנו את הדברים האלו. אני מדבר על האנשים שנמצאים כבר כמה שנים איתנו. ישנם חדשים. זה לא חשוב. שהם לא כל כך הרגישו כמונו. לגמרי לא חשוב. כי ביציאת מצרים משתתפים גם גברים. מגיל 20 עד 60, מה שכתוב. זה נקרא גבר בכוח התגברות, לכן נקרא גבר. זאת אומרת, אלו שיש בהם כוח ההתגברות החזקה. יש כאלה שלפני גיל 20, הם קטנים, נערים, יש כאלה שאחרי גיל 60 שנקראים כבר זקנים, חלשים. ישנם נשים, כן? תינוקות למיניהם, כן? זקנים, זקנות וכן הלאה. כולם יוצאים מהמצרים. קודם כל זה גם כן בתוך האדם, שהוא מקבץ את הכוחות שלו החזקים, מה שנקרא גבר מגיל 20 עד 60, ועם כוח הזה הוא פורץ את המחסום, אמנם שיש לו גם כן כוחות אחרים, גם נשים שבו, ותינוקות, וגברים, וזקנים, הכל שבאדם עצמו. לא כל הכוחות הם כאלה הגדולים, זה כמו טרן. איך להגיד?
איל ניגוח.
איל ניגוח, בסדר. וכך, וגם כן בינינו, שישנם האנשים החדשים שהגענו, שהם הגיעו בכלל, ישנם כאלה שהגיעו ממש, שמעו לפני שבוע, שבועיים על זה והגיעו. מהישראלים היו שם שליש מהקהל, שליש מהקהל. היו אנשים שהם הגיעו כאילו במקרה. שמעו משך חודש האחרון, לפני הכנס, על הכנס ובאו. ממש כך. שליש, אתם מבינים, משבע אלף או כמה שהיו שם, יותר משבע אלף אנשים, כן? שליש מהם. זה, 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 זה נטל גדול מאוד עלינו בלצאת מהמצרים. אבל טוב מאוד גם כן מצד השני, כי הם רוצים להישייך לזה. ולכן ברוחניות אין כזה דבר שזה מושך אותך אחורה. ההפך, למען התינוקות קיים העולם. ומתקדם, שהם יהיו הגדולים. אז כל זה הוא לכן פעל מאוד לטובה. אני רואה כנס הזה הוא מוצלח ביותר מכל הכנסים האחרים. כל הכנסים האחרים אנחנו אפילו לא שמנו לפנינו איחוד, שזה היה הנושא של הכנס, כמטרה ממש. חייבים להתייחד, חייבים להיות יחד, חייבים לרצות יחד, אחרת לא נגיע ליישום. הפעם זה כבר מתחיל לעבוד. לכן בעיניי זה היה מאוד מוצלח. ולכן השאלתך איך להגיע מכל זה לשמחה, שמחה זה ממש ההודיה על מה שהבורא עשה איתנו. כי הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים שלו עלינו, ואנחנו צריכים רק להבין את המעשים האלו. הכל נעשה בצורה הטובה ביותר, למרות שאולי נראה לך לא כל כך. אז אתה צריך לבדוק את זה עד הסוף, ולראות איפה אתה לא בסדר, כדי לקבוע שמעשה שהיה, היה 100%. ובזה אתה תבין איפה עוד אתה צריך לתקן את עצמך, כדי לתקן את הראייה שלך, כן? כדי להסכים עם הבורא שמה שהוא עשה זה הכל מושלם. אתה היום יכול ללמוד מהכל מה שאתה מסתכל על העבר, כן? ורואה כמה שיש לך עוד להשלים כדי להיות ב-100% מסכים עם הבורא. אם תסכים עכשיו ב-100% עם מה שהבורא עשה, אתה מגיע לגמר התיקון. תיאורטית, זה ככה. כן? לא. אבל לפחות במשהו. יש לפניך גם הזדמנות. גם עכשיו לעבוד. כי כל הפוסל במומו פוסל. Yes, sir.
End of the Congress is the beginning of the next Congress. And you will come to Germany in January.
שלום רב, סוף של קונגרס זה כבר התחלה של הקונגרס הבא, אתה תגיע בינואר לגרמניה.
And end of January, last weekend, we will have a Congress.
ובסוף ינואר, בסוף השבוע האחרון, יהיה לנו קונגרס.
You come to Germany especially to Berlin to awaken the more and more Russians.
אתה מגיע במיוחד לברלין, לגרמניה, לעורר כמה שיותר תלמידים רוסים?
אני לא מגיע דווקא בגלל זה.
Not especially for
this. What is your advice for this Congress? More on a smaller scale or like a European Congress?
מה העצה שלך לגבי הקונגרס הזה? האם בקנה מידה יותר קטן או קונגרס כלל אירופאי?
אנחנו רואים שחוץ מגרמניה ממש לא קמה קבוצה חזקה, אמנם שבזמן האחרון אנחנו רואים סימנים כאלו, כן, פתאום בארצות בלטיות יש התעוררות גדולה, מאוד, אני מאוד שמח מזה. ועוד מקומות, אני הייתי בכל זאת עושה את הקונגרס הזה, קונגרס אירופאי, כי בכל זאת אירופה זה ברכבת אפשר להגיע בכל מקום, ולכן הייתי בכל זאת מזמין את כולם כמה שיותר, שתבררו את הדברים האלה תוך חודש, ואז תראו איזה מקום צריכים לזכור, איזה מתרגמים צריכים שישתתפו שם וכן הלאה. אני ודאי שממליץ לעשות כנס כמה שיותר גדול. אסור לנו להגביל את עצמנו ולהגיד, הכנס הזה הוא רק ל... האמת שחשבתי לעשות כנס גם עכשיו, הזה, שעברנו, לעשות אותו רק פנים ישראלי. בהתחלה, ואחר כך ראינו שאם זה מדובר על ייחוד, על ייחוד, אז אי אפשר להגביל את זה. אז מה זה ייחוד אם אתה אומר ייחוד רק בתוך ישראל? אין דבר כזה. זה חייב להיות כללי לכולם, ללא שום הגבלה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות אותו כללי. אשמח מאוד אם יבואו כמה שיותר אנשים. כן.
Хочу спросить, как можно в группе реализовать такие же удары по эгоизму?
Хочу לשאול, איך אפשר לממש בקבוצה כאלה מכות לאגו?
כאלה מכות באגו, כמו שאנחנו עברנו בכנס, נשתדל לעשות בקבוצה שלנו הכללית. לבד אתם לא מסוגלים לעשות זאת, וזה צריך להיות כמכה מלמעלה, כי אתה רואה מה אומר הבורא, בוא אל פרו, כי אני הכבדתי את ליבו. אז אם אתם חושבים שזה אני תכננתי את כל המערכה הזאת, אז זה ודאי שלא, רק אני ידעתי איך לגרום לזה קצת ושזה יתקיים. אבל ודאי שכל הפעולה היא לא ממני. אנחנו נשתדל לעשות את זה ודאי שלא מכנס לכנס, פעם בחצי שנה שנה, ודאי לא. אני אזרז את הדברים האלה כמה שאפשר יותר. כבר כתבתי על זה בבלוג, שאנחנו נשתדל לעשות את הדברים האלה כל אחד במקום פיזי שלו, אלא בייחוד בינינו. כן.
На этом конгрессе очень много сил посвятили тому, чтобы заниматься детьми.
בכנס הזה רב הקדשנו הרבה מאוד כוחות כדי להיות עם ילדים.
Моя жена, она учитель в школе.
אשתי היא מורה בבית ספר.
Каждый вечер, когда она приходит со школы и рассказывает то, что происходит сейчас,
כשהיא חוזרת כל ערב הביתה ומספרת מה קורה שם עם הילדים בבית ספר, אז אי אפשר להתעלם מזה, ממה שקורה עכשיו בבתי הספר.
Что необходимо вот именно то, о чём вы говорили, международная вот эта система образования, и как наилучшим образом нам найти и как можно скорее включиться
אז ברור שיש נחיצות באותה מערכת עולמית של מקצועות, אז איך אנחנו יכולים לקדם את זה ולהיכנס לפעול בזה בפועל?
אנחנו משתדלים את זה לעשות, רק צריכים להבין, כדי לפתח מערכת החינוך ומערכת החינוך גלובלי לכל העולם, אנחנו צריכים כביכול לעשות עוד בני ברוך לילדים או לנוער, או ממש כביכול מערכת המקבילה. עם טלוויזיה, עם האינטרנט, עם כל ה... עם התרגומים, עם כל המערכות ותת מערכות, עם כל המחלקות. זה, זה, זה פשוט, אנחנו לא מסוגלים, קודם כל, א', בגלל שזה, אין לנו כסף. פשוט אין לנו אמצעים. וזה בעצם העיקר. כי אם היו לנו אמצעים, כדי באמת לבנות מערכת החינוך החדשה, הווירטואלית אני מדבר, לכל העולם, וירטואלית, אנחנו לא מדברים על בית ספר כאן, לכמה ילדים. אמנם שאנחנו קודם חשבנו לבנות כאן בית ספר, ועל, על, 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 מתוך הדוגמה של הבית ספר, ככה להראות את זה לעולם, אבל זה לא טוב. זה נראה, לפחות גם כן מבחוץ, זה נראה איזשהו מין גישה אגואיסטית, כאילו. אנחנו דואגים לילדים שלנו. או... בקיצור, אנחנו הולכים לעשות הכל רק כללי, רק לכולם, רק לכל הילדים. אבל לזה אנחנו צריכים בכל זאת קבוצות ההדגמה, הילדים שאנחנו אותם נצלם, עליהם אנחנו נראה את השיטות, שיטות הלימוד, שיטות החינוך, שיטות הדיון, שיטות איך להכין את המורים, מדריכים. צריכים לכתוב הרבה ספרים. אתה יודע, אם אשתך היא מורה, כמה יש ספרים בשיטות, כן? בפסיכולוגיה החדשה הזאת, בגישה לילדים, אלף דברים. אנחנו צריכים כל זה לפתח. זה ישנו בקבלה, ואנחנו כבר מדברים על זה. עכשיו שבוע ימים יש לי עם החבר שלנו ממוסקבה, אוליאנוב, אנחנו גם כן על זה כל הזמן רק נעבוד. אני עכשיו אחרי כנס נכנס לשם בצורה ממש, יש לי רק זוהר לעבוד, לסיים, שיהיה מוכן, וגם כן אנחנו מתרגמים אותו בכל השפות, זוהר לעם, מה שאנחנו לומדים, ואנחנו לא, מתחילים ללמוד ממחר, אנחנו מתחילים ללמוד זוהר בצורה מאוד מיוחדת, עמוקה, דווקא מיד אחרי הכנס, וחוץ מזה יש לי רק חינוך, ממש לפתח מערכת החינוך, כי אין לנו יותר חשוב מזה. זה הכל. אם אנחנו נצליח בדור החדש, אנחנו הצלחנו בהכל. ומה זה להצליח? זה דבר שבידיך. אתה מכניס להם חברה נכונה, מסדר אותם לפי חברה נכונה, הם גודלים נכון, אחרי 5 שנים אתה רואה יש לך דור חדש, דור המתוקן. אם אתה מוסר להם מרגע שהם קטנים את העקרונות החדשים, והם נמצאים בחברה עם המדריכים, עם חברה, עם הסביבה, כמו שבעל הסולם כותב, כמו שצריך להיות, זה כאילו שהם נולדים בעולם הבא מיד. אתה מבין איזה, למה אנחנו יכולים להגיע? וזה היה כך בהיסטוריה. בהיסטוריה כל האלו יוצאי בבל עם אברהם, זה מה שהם עשו. והיה בקצף ההתפתחות של המערכת הזאת, מפני שאנחנו לא מסוגלים להרים פרויקט כזה בגלל חוסר תקציב. כן. אם היה לנו מספיק תקציב, היינו מושכים כל מיני מורים, כמו שנגיד אשתך, מכל מיני, יש לנו מלא, הרבה פסיכולוגים, אנשים שמתעסקים בהוראה, הרבה מאוד. אבל בכל זאת, להקים את המערכת בצורה בריאה, אנחנו צריכים לזה. נקווה שאנחנו בכל זאת נעשה מה שאפשר. אבל ודאי שאנחנו בזה נטפל, ובצורה, הכל ניתן לזה. זה כן.
At one of the Congress lessons, you were going over a timeline.
באחד מהשיעורים בקונגרס ציירת קו זמן, קו התפתחות של זמן.
And you mentioned that at one time, you know, the ego used to be smaller and then it's been getting bigger and bigger and bigger.
והזכרת איך פעם האגו היה קטן ואז הוא גדל וגדל וגדל.
And you made a comment that back before, egos were small, so they were easily corrected.
והזכרת שבעבר האגו היה יותר קטן, האגואים היו יותר קטנים ואז הם תוקנו בקלות.
How could the small egos be corrected if they didn't reach a breaking point giving people the point in the heart?
איך הם היו יכולים להתקן אז אם הם לא הגיעו לנקודת השבירה שנותנת לבן אדם את הנקודה שבלב?
בעבר?
כן. אם בעבר הם לא הגיעו לשבירה ואז...
הם הגיעו בשבירה, לשבירה. איך יכול להיות לא? איך הם כותבים לנו? איך המשה כותב לנו על, על כל הסיפור של המצרים? בכל דור ודור, בכל אדם ואדם שהוא רוצה לעבור לרוחניות, הוא עובר בתוכו סיפור של המצרים. איך יכול להיות שלא? שהוא נשבר, שהוא מרגיש שהוא נמצא ב, ב, בגלות, תחת שליטת הפרו. הפרו הזה בהתחלה הוא פרו טוב. אדם שמגיע לקבוצה, כן? זה נקרא שבע שנות צובע. איך הוא יכול עכשיו להתפתח ברוחניות, שהכל זה יפה, כל העולם לפניו, הוא עכשיו יפרוץ לרוחניות וישלוט בו, הוא ידע את הכל, כמו שמספרים לנו בשבע שנות צובע הראשונים במצרים. אחר כך הוא מתחיל לראות שהפרו נגדו, שהאגו שלו הופך להיות נגדו, ממש, שהוא מפריע לו להיכנס לרוחניות דווקא. שהוא מפריד, שהוא שולט עליו. לא שאדם שולט על האגו, זה נקרא שיוסף היה שולט במצרים. לא, הוא מתחיל להרגיש שהפרו שולט. זה נקרא שבע שנות רעב. שבע זה נקרא מידה שלמה, זאת, דזרמפין. ואז מתחילה היציאה. וזה בכל דור ודור, ובכל אדם ואדם. לא חשוב מתי אתה חי. השיטה היא אותה שיטה. היא לא השתנתה כי זה חוק. כי כוח ההשפעה כנגד כוח הקבלה, ומערכת איך אנחנו עוברים מכוח הקבלה לכוח ההשפעה. זה מערכת כמו בפיזיקה. אין כאן משהו שיכול להיות כך או אחרת, זה חוק. כן.
If the method hasn't changed, then why is it that like before Kabbalists could just go into like let's say like a cave and like spiritually dance?
אם השיטה לא השתנתה, אז איך זה שבעבר המקובלים היו יכולים פשוט להיכנס לתוך מערה וכך להגיע להשגה רוחנית?
לתוך מה?
מערה.
מערה זה נקרא שבתוך רצון לקבל יש לך בו... נו, תכניס... מערה, מערה נקרא שעושים חור באדמה, נכון? יש אדמה שזה רצון לקבל, ובתוכה עושים חור, איפה שאפשר לחיות. איפה אדם יכול לחיות? בתכונת ההשפעה, אם זה אדם. אין? הוא חי בתכונת ההשפעה, הוא עושה דרגת הבינה, מכניס לתוך דרגת המלכות, ואז בתוך הבועה הזאת, בתוך דרגת הבינה הזאת, תכונת הבינה הזאת שבתוך האדמה, בתוך רצון לקבל, הוא חי. זה כמו תיבת נוח, זה כמו מערת המכפלה, כל הדברים האלו. זה נקרא שהאדם חי בתוך האדמה, במערה. אדם לא יכול לחיות ברצון לקבל, הוא חי ברצון להשפיע. שנמצא בתוך רצון לקבל, זה נקרא מערה. כן.
טוב רב, אני שומע לפעמים שאתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לקבוצה עם התפילה, כי הקבוצה היא דרגה הבאה הכי קרובה עלינו, ולא הבורא, אנחנו לא יכולים ישירות לפנות לבורא. ולפעמים אני שומע, למשל ביום השלישי, בכנס, שכאילו אמרת, אל תתנו עליי, תתנו לבורא, כאילו, ישירות עליו. עכשיו, בשבילי, אין לי דימוי של הקבוצה...
זה לא נכון, זה בלבול. אנחנו צריכים תמיד לפנות לבורא. כדי לפנות לבורא, איך אני פונה אליו אם אני לא רואה אותו? אני פונה לקבוצה, ודרך קבוצה, אם אני משתלב עם הקבוצה, אם אני מתחבר עם הקבוצה, בתוך הקבוצה אני פונה לבורא. הבורא זה נמצא בתוך הקבוצה. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא יכול לפנות לבורא שם בקבוצה כאן. אין דבר כזה. אני צריך, כמו שאני רואה, יורה, אני צריך להצליף את השני דברים האלה יחד, שהבורא בתוך הקבוצה, ואז אני קולע בו. ואני תמיד פונה אליו. לקבוצה גם כן אין שום כוח. רק הבורא שנמצא בה נותן לי כוח. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתה מתבלבל, זה שקבוצה היא יותר חשובה מהבורא למה שאני צריך להתכוון ואיפה שאני צריך לעבוד. זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. אם אני לא מסתדר עם הקבוצה, עם הבורא בטוח שאני לא מסתדר, אלא אני משקר לעצמי. זהו. זה בטוח. כי קבוצה ניתנה לנו מפני שהבורא נסתר, שהוא רוצה שאנחנו נגלה אותו עם התכונות החדשות שאנחנו בונים אותם בקבוצה. בלי קבוצה אנחנו לא יכולים לבנות תכונות חדשות, היינו רצים לבורא עם התכונות האגואיסטיות שלנו, שזה אף פעם לא היינו מגיעים אליו. לכן בלי קבוצה אי אפשר להשיג את הבורא. וישנם אנשים, לצערנו, עוד לא מבינים את זה, ועברו עוד 10 ו-20 שנה עד שיבינו. אבל החוקים האלה לא השתנו. כי אם אתה רוצה להשיג בורא לא בתוך הקבוצה, אז זה לא הבורא. זה משהו שאתה מדמיין לעצמך. חבר'ה, אני מקווה שאנחנו קצת ביררנו משהו. מה, נו, ניתן לי אישה אחד לשאול. טוב, בבקשה. מישהי עוד רוצה לשאול, בבקשה. כן.
שאלה בנושא חינוך.
כן.
Вы говорите, что дети способны абсолютно полноценно воспринимать материал, который изучают взрослые.
אתה אומר שהילדים מוכשרים, יש להם את כל הכישורים כדי ללמוד את החומרים שלומדים המבוגרים.
נכון.
Только в несколько упрощённой форме.
אלא בכמה צורות פשוטות יותר.
זאת אומרת, כל דבר הם מוכנים לקבל, רק כמו ילדים שעדיין, כמו שאנחנו נותנים לילדים צורות פשוטות מהעולם הזה, כך אנחנו צריכים באותה מידה יכולים לתת להם צורות פשוטות מעולם הרוחני. נגיד, הוא לא יכול לקבל עדיין סרטוטים, הוא לא יכול להבין מספרים שם כל מיני כאלו, אז גם ברוחניות, גם בגשמיות, אבל ממש במקביל אותו דבר. אני הולך ללמד אותו שני עולמות בבת אחד, במקביל. זה רוחני וזה גשמי, ממש כך. כן?
Также говорите, что мы не имеем права делиться с другими собственными ощущениями и переживаниями.
Что это גם אומר שאנחנו לא יכולים לחלוק את הרגשות שלנו עם אחרים.
Чтобы не повлиять на них никоим образом на их развитие и путь.
כדי לא להשפיע על ההתפתחות שלהם, על הדרך שלהם.
כן.
Мой вопрос. Принимая во внимание два этих условия.
שלתי, אם ניקח בחשבון את שני התנאים האלה. כאשר אני מדברת עם ביתי על העבודה הפנימית, עד כמה פתוחה וגלויה אני צריכה להיות להסביר לה משהו, כדי לא להסיט אותה מהדרך שלה, לא להשפיע עליה לרעה.
עם הילדים כל התנאי הזה לא קיים. את יכולה להסביר להם מה שאת מרגישה, וזאת אומרת, במידה, כמו שאת מספרת לה, לבת שלך, על העולם הזה, באותה מידה, ממש באותה דוגמה, את יכולה לספר לה על הדבר הרוחני. במיוחד שאת מדברת עם הבת שלה, או עם בן זוג שלה. בתוך המשפחה, אין גבולות בכלל, רק התחשבות לפי הגיל. ובכלל עם הילדים אנחנו יכולים לספר להם הכל מה שהיינו מספרים גם כן על העולם הזה, בצורה כזאת. כן. ללא שום הגבלה. ואם אדם גדול, אסור לנו לדבר אחד לשני על הרגשות שלנו. עם הילדים אנחנו יכולים, אבל שוב, כמו לילדים, שאני מודד בצורה חיובית, בצורה זהירה, אני כן מדבר איתו. כן.
Насколько это приемлемо как инструктору девочек в детском отделе группы?
כמה זה מקובל למדריך במחלקת ילדים לעשות את זה?
גברתי, כמו שבעולם שלנו, בדיוק כך, לקחת דוגמה מהחינוך הרגיל. חוץ מזה אנחנו באמת נכתוב על זה. תהיו איתנו יותר בקשר. תכתבו לי כמה שיותר שאלות בקשר לחינוך, וגם כן למחלקת, או איך שאתם רוצים, כי אנחנו נעבוד עכשיו יחד. זה ראש מחלקת החינוך, גלעד שדמון, ואנחנו נשתדל ממש יחד לעבוד ולפתח את זה מהר. אנחנו רואים עד כמה שדברים האלו הם... זה כל כך מבורך, זה כל כך מיד נותן פירות, זה אחרי כמה חודשים רואים, אפילו הייתה לנו קייטנה, כן? הייתה לנו קייטנה כמה ימים, כן, כמה?
בחג?
כן, בקיץ, גם בחג.
שבוע ימים, כן.
שבוע ימים, והיו לנו ילדים מכל הארץ, כן, מרחוק, שעות נסיעה, כן? וילדים הגיעו לכאן והיו אצלנו שבוע ימים, ושהם חזרו הביתה, ההורים... היו בהתפעלות, כן?
גם עכשיו בכנס, גם בכנס עכשיו.
ספר קצת, נו.
הילדים לא רצו לעזוב את הכנס הזה עכשיו, היה להם שם פעילויות והפעלות ומשחקים ו...
וההורים אחר כך אמרו, מה עשיתם עם הילדים שלנו? הם ילדים אחרים לגמרי, אחרי שבוע ימים שהייתה כאן קטנה. זאת אומרת, זה באמת, אנחנו מיד רואים, אחרי שבוע ימים אתה רואה על הילד שהוא זהו, הוא כבר אחר. אז אנחנו צריכים ודאי להשקיע בזה, זו ברכה גדולה. בבקשה.
На конгрессе вы еще напомнили нам о том, что вопросы нужно обращать не вам, а Творцу.
אמרת בקונגרס לא פעם שאת השאלות צריך להפנות לא אליך, אלא בורא.
רגע. יש שתי סוגי שאלות. את שומעת? יש שתי סוגי שאלות. יש שאלות על השיטה. איך לעבוד בקבוצה, איך בלימוד, לארגן, כל מיני אלף ואחד דברים כאלו ששייכים לעולם הזה, לארגון בעולם הזה. איך אני מתרגם כאן בעולם הזה. אלו דברים אליי או למערכות שלנו, שיש כאן אנשים שהם כבר מומחים בזה, אליהם לפנות. מה שאם כן, שאלות על המצב הפנימי שלך, של כל אחד. זה ישירות לבורא דרך הקבוצה. מה זה דרך הקבוצה? את לא שואלת קבוצה, אבל בכמה שאני יכול להתייחד איתם, אז דרך הייחוד הזה אני פונה לבורא. כן.
שאלה בנוגע עבודה פנימית.
Вопрос в том, как распознать ответ. Что ответ уже пришел, что ты приложил достаточно усилий, что ты...
איך לגלות את התשובה, שבאמת כבר השקעת את הידיעה הדרושה?
Что ты не сдался, не ушел в сторону, не поддался эгоизму.
שלא נכנעת לאגו, לא עזבת את העבודה.
И что ответ именно
я был. כדי לתת לנו תשובה ברורה, ובכלל... דיאלוג עם הבורא, כדי שיהיה לנו אפשרות כל הזמן להיות איתו בקשר, בקשר שאנחנו יכולים לבקר, לברר, להרגיש והכל. הוא נתן לנו קבוצה ונמצא בתוך הקבוצה. אם את מתייחדת עם קבוצה, את מוציאה אותו. אם פעם יקרה לך, אני מאחל לך את זה מהר, אבל אם פעם יקרה לך פגישה עם הבורא, את תראי שרק בקשר עם כולם, עם כל הקבוצה, בפנים, 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 אחרי הקשר עם כולם, את מוציאה אותו, שהוא נסתר אחרי כולם. הוא כאילו אומר לך, עכשיו התחברת עם כולם, גם איתי. הוא נתן לנו, הוא שבר כלי בשביל זה. כלי שבור, כדי שאנחנו דרך הכלי השבור הזה נמצא אותו. נארגן אותו. כמה שאנחנו אוספים את הכלי הזה השבור, אנחנו מרכיבים דמות הבורא לפנינו. אנחנו נסיים בזה. אמרו לי כבר... נו, בסדר, אפשר? בבקשה.
השאלה שלי לנושא, מתי שהרב מדבר על לב האבן, האם זה משהו ייחודיות של האישה?
ייחודיות של האישה של לב האבן? רק באישה קיים?
כקואלידד.
אין הבדל בין אישה לגבר. אין. נשמה היא נשמה. בתוך הנשמה יש גבר ואישה, וכל ההבחנות, נשמה זה עולם שלם. אין הבדל. מפני שאנחנו עולים מהעולם שלנו לדרגה רוחנית, כאן יש הבדל בחומריות, בכמה שאנחנו מתעסקים בעולם הזה. רק בזה יש הבדל. העולם הזה הוא מבדיל בינינו. במה? שלגברים יש יותר עבודה בחיבור, ולנשים יש יותר עבודה בהפצה, בעזרה, או בלידה. כן? כי הפצה זה כמו לידה, זה התפתחות. זה הכל. אין שום הבדל. בדרגה הרוחנית כולנו אותו דבר. היו בדורנו, היו, בהיסטוריה שלנו, היו נשים מקובלות הרבה יותר גדולים מהגברים מקובלים באותו הזמן, והיו כולם באים ללמוד לנשים האלו, דבור הנביאה, הנביאה חולדה הנביאה, היו כאלו נשים גדולות שאליהם היו באים גם גברים ללמוד מהם קבלה. בדרגה הרוחנית, שאנחנו עולים לדרגה הראשונה הרוחנית, אין הבדל, אין הבדל בין גבר ואישה פיזית. אנחנו כבר שם לא פיזית, אנחנו שם קיימים כבר בנשמה. אז בוא נגיע לשם ותירגי. וכאן תמיד יש לנו הבדל. ואישה כאילו יותר קשורה לעולם הזה ומחויבת יותר, אז נראה לה שהיא פחות שייכת לרוחניות. לא פחות. אנחנו משנה לשנה... זוכים באמת בעזרה גדולה יותר מנשים שהם יותר יותר עוזרות לנו, יותר נמשכות, יותר נכנסות יותר גם ללימוד, גם לכל העבודות שלנו. אני מסתמך רק על עבודת נשים בבלוג, בכל מיני דברים. רק נשים עובדות אצלי. ולהיות מתרגמים ולעבור את הטקסטים ולבחור מהשיעור קטעים נכונים או לא נכונים ואיך לסדר אותם, את מבינה באיזה מצב הם נמצאים כבר, באיזה דרגה, באיזה הבנה? בכל המערכות שלנו עובדות נשים, מאות, לא עשרות, מאות נשים, ומשנה לשנה הן יותר מתקדמות. אז ממש אני בלעדיהם אין מה לעשות. אנחנו צריכים נשים דווקא ברמה רוחנית יותר, יותר ויותר. ועכשיו שאנחנו נכנסים לחינוך גם כן, בסדר?
Dijimos, estamos aplicando el tema de la educación y la dirigimos a dos partes, a gente la gente que tiene el punto del corazón y a gente que no le hablamos de Kabbalah, simplemente sino que hablamos
מדברים איתם על הכוח שמסביבנו.
Para eso ahí tenemos amigos que hacen clases en la universidad.
Desde יש לנו חברים שנותנים שיעורים באוניברסיטה
y ellos en sus cátedras imparten algunos temas e invitan a algunos a
ver בידה שלהם הם מזמינים
y a y hablar de
לדבר
de la realidad al otorgamiento y
al
pero no de קבלה.
הם לא מדברים על קבלה, הם לא מדברים, הם לא מכניסים את הנושא של הקבלה, אבל הם מכניסים את הנושא של
percepción de la realidad y esas cosas.
מציאת תפיסת המציאות וכולי.
Y por otro lado, para
los de
los niños,
נושא הילדים,
hemos traducido cuentos de niños.
תרגמנו, ¿qué he traducido?
Cuentos
de niños. סיפורי ילדים.
De Bnei Baruch.
של בני ברוך.
No hemos dicho que es Kabbalah.
Lo amaron que se va mi Kabbalah, mi toja Kabbalah.
Claro.
Y se ha distribuido en las bibliotecas
de gobierno. De todas las cifriot que nimtzo ba'medina.
Para ser distribuido en todos los jardines infantiles.
De kol ganei iladim.
Del gobierno que son
de shel hamedina atzma.
Mi pregunta es
shela sheli kazu.
¿Es correcta esa
ahí dice nachon
entrar a la través de eso sin decir
Kabbalah? שאנחנו עושים את זה בלי לומר את המילה קבלה?
ודאי שכן, בהתחלה זה ודאי שטוב. אנחנו, מה אכפת לנו קבלה או לא קבלה, איך שזה נקרא? מה אכפת לנו שזה בכלל, אנשים ידעו על ידי איזה שיטה הם עובדים? העיקר להתעלות מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, להתחיל להרגיש את הכוח הכללי של הטבע שנקרא אלוקים. גם כן, אל תקרא לו אלוקים, תקרא לו בשם אחר, מה זה חשוב? אנחנו מדברים על הרגש שבית בן אדם, לא איך שאדם מבטא את זה בחוץ. באיזה שפה ובכלל באיזה שם. אין? לכן אין שום הבדל. אתם צריכים ללמוד את זה גם כן מהרוסים. הם ברוסיה עושים את זה מזמן גם כן. הם מפיצים חומת הקבלה בלי להגיד שזה קבלה, ומצליחים בזה. וככה זה בכל המדינות, הכי טוב ככה לעשות. ועם ילדים ודאי שכן, כי יש הרבה מאוד כל מיני דעות קדומות שקבלה זה אפשר להשתגע, שזה מיסטיקה, שזה ועוד ועוד ועוד. ולכן אם אתה לוקח רק את העקרונות שלה, של חינוך, ונותן את זה בצורה לא קשורה לקבלה ולנו, זה הכי טוב. אני מאוד בעד זה. הבעיה היא אחר כך עם הגדולים בלבד, שבהתחלה אתה מספר על זה, שזה על חינוך, על השיפור בחברה האנושית נגיד וכן הלאה, בסדר. אבל כשאתה מגיע הלאה לספר נו ומה עושים, איך לעשות זאת, איך לעשות זאת, אתה כבר צריך להביא ספרי קבלה, כי בהם נסתר המאור, בהם יש כל הכוח הזה שיכול לשנות את האדם. אנחנו לא מודעים על ידי זה, על ידי מה אנחנו משתנים. אנחנו לא מודעים. אנחנו סתם קוראים ספרים, חכמים, ומה מזה שקוראים ספרים האלה? מה פתאום שזה משתנה אצלנו כאן? לא בשכל, אלא למה פתאום אני מתחיל בלב ולהרגיש כל כך דברים הלכו לוחצים ולא נעימים, ומה קורה? מאיפה זה בא? זה בא מהאור. אם היית קורא את הדברים האלו במאמר מדעי, באיזשהו חוברת או מגזין של הפילוסופים או משהו, לא יקרה כלום. אתה צריך לקרוא את זה מהמקור, שמשם בא לך האור שמחזיר למוטב, שמקרב אותך לרוחניות, את הרצון שלך, ואז אתה מרגיש בו שינוי. אחרת אתה רק תגיד, זה יפה מאוד, בטח. כן, באמת נראה שאין בחירה חופשית, רק על ידי סביבה יותר טובה, אדם יכול להשתנות. מי לא דיבר על זה? על זה דיברו כבר לפני 500 שנה גם כן. מי לא יודע על זה? אנחנו אומרים לילדים, גם כן, אל תשחק עם ילדים האלה, תשחק יותר טוב עם ילדים האלו. מי לא אומר כך, מי לא מבין שזה כך? זאת אומרת, השאלה היא רק, אם אתה כבר רוצה לתת לקהל, לאנושות, לחברה, כוח להתקן, אז אתה זקוק לספרי הקבלה. אבל לפני זה, לקרב אותם בשכל, שצריכים להשתנות, שרק בזה כוח הטבע פועל בצורה כזאת. לפני שאתה מכיר אותם, קושר אותם עם אותו כוח שישנה אותם, אלא רק להכרה הראשונה, כמו שלספר להם על משהו, בלי התחייבות. אז אתה יכול לעשות את זה בלי קבלה בכלל. רק ברגע שכבר בא אדם ואומר, אני רוצה, כן, נו מה הלאה, אז אתה חייב כבר לגלות לו. כי אחרת אתה תהיה כמו רוסים שרצו לעשות קומוניזם שלהם ומה יצא להם. ללא כוח, שינוי. נו. Yes.
Мы говорим, что объединение между нами это самое главное.
אנחנו אומרים שהחיבור בינינו זה הדבר החשוב ביותר.
Объединение это также основная идея, с которой мы выходим ко всему остальному, ко всему миру.
חיבור זה גם אותו רעיון שאיתו אנחנו פונים לעולם החיצון.
Есть ваша знаменитая картинка, овал, в нем много точек и не соединены стрелочками.
ויש את התמונה המפורסמת שלך עם כל הנקודות והחיצים שלא מחוברים ביניהם.
Эта картинка символизирует а когда один человек включён во всех и все включены в одного.
התמונה מסמלת שאדם כלול מכולם וכולם כלולים באדם.
Мы объединяемся внутри.
Вопрос дайте.
Да, мы объединяемся внутри физических групп и
אנחנו מתאחדים בתוך הקבוצות הפיזיות.
И на конгрессах все вместе.
וגם בכנסים כולנו יחד.
Есть внутреннее беспокойство, что есть ещё один вид объединения, который недостаточно развит и может быть не.
Если дяга пнемит.
Я хочу спросить.
Чи ещё один цели худ, ואני רוצה לשאול עליו.
Правильно ли беспокойство это или нет?
А им же муздак, что за матрицу.
Это объединение между группами.
זה איחוד בין קבוצות.
Есть карта на интернете, где флажками обозначены группы.
יש מפה באינטרנט שבה יש דגלים של כל הקבוצות.
Их уже очень много, и они растут.
הם כל כך הרבה והם גם כל הזמן גדלות.
Когда я смотрю на эту карту по закону подобия,
כאשר אני מסתכל על המפה הזאת לפי חוק השתוות הצורה,
то же самое овал и точки, в которой точки это группы.
ואני רואה את הנקוד, ממש את כל הנקודות שם, והנקודות האלה זה קבוצות.
Я не очень вижу, может быть, я не очень вижу стрелочки между этими точками.
אבל אני לא רואה את החיצים שמחברים את הנקודות האלה.
עוד אין בזה נחיצות. לכן זה לא קורה. הכל קורה בצורה הטבעית. עדיין אין קשר בין הקבוצות, מפני שאין עדיין צורך בזה. לא הרגישו את הצורך בזה. אני יודע שיש לפעמים קשר בין הקבוצות, מפני שהם רוצים לעשות שם, לתרגם ספרים, לדבר על משהו, לעשות במשהו. יש קשר לפעמים טוב בין קבוצות של רוסיה. עכשיו יש גם כן, בזמן הכנס התאחדו כמה קבוצות יחד כדי להיות יחד בכל מיני יבשות. זה שמעתי, ובאמת אני שמח מאוד שזה ככה קורה. אבל בעבודה יומיומית אין כל כך קשר, אין כל כך זמן לזה, אין כל כך גם כן אפשרות, תשומת לב לזה, אין מקום לזה. עדיין אין, במילים אחרות, אין חשיבות. וזה יגדל לאט לאט. אבל השאלה היא כזאת, האם קשר בין הקבוצות יכול להיות בין הקבוצות ממש ללא דרך הבני ברוך המרכזי כאן? אני חושב שכן יכול להיות. תלוי במה בדיוק, אבל בכל זאת, אם אנחנו מדברים על המבנה הרוחני, בכל זאת הכל עובר דרך המרכז. זה ככה זה קורה. גם כן בגוף שלנו, הכל עובר דרך המוח, ומוח מפקח, ושום חלק עם חלק בצורה ישירה לא יכול להתקשר, אם לא פקודת המוח שמקשרת בין שני חלקים האלה. זה הטבע. עכשיו, קבוצות שמתקשרות ביניהם, זה טוב, אבל בכל זאת, למען הקשר הנכון, זה חייב להיות, לא שאני אוהב לשלוט, אני בכלל לא יודע מה קורה שם, אני לא נמצא בזה, אבל בכל זאת זה חייב להיות באיזה עבודה מחוברת איתנו. כך זה לפי המערכת העליונה. כך זה לפי המערכת שבגוף שלנו, מזה אנחנו יכולים ללמוד, להיות מותאמים להטבע. אבל בכל זאת הנטייה הזאת להיות קשורים לאחרים, קבוצה לקבוצה וללמוד מאחרים איך שהם הצליחו בהפצה, זה מבורך מאוד. כן, רצה מישהו כאן כן.
דיברנו בשיעור הזה על התוצאות של הכנס. אבל דיברנו מהצד של הרצון לקבל. האם לא תוכל לספר לנו את תוצאות הכנס מהצד של רצון להשפיע?
לא. לא. זה כל אחד צריך לגלות בתוך עצמו. זה אסור לעשות. בבקשה.
I too felt that the Congress was a very successful one.
אני הרגשתי שהקונגרס היה קונגרס מאוד מוצלח.
However, I noticed throughout the Congress and something was kind of missing, and that was some kind of sensitivity.
אבל הרגשתי שבמהלך הקונגרס משהו היה חסר, וזה היה מין סוג של רגישות.
And you have often also said that, you know, we need some more sensitivity, and I'm wondering if how
do גם אתה אמרת שאנחנו צריכים יותר רגישות.
How you can direct us to do some things to kind of bring about some sensitivity among us.
איך אתה יכול לכוון אותנו להעלות את הרגישות בינינו?
רגישות היא בעיה. חוץ מזה אנחנו לא צריכים כלום. רק הרגישות. גם לבורא אין לנו רגישות. אם הייתה רגישות היינו מרגישים אותו. רגישות יכולה לבוא רק מתוך שאנחנו קבוצה. זה לא תלוי באדם, זה תלוי על עבודת הקבוצה, על כל אחד ואחד. כי האדם תמיד ירצה להיכנס לתוך כמו סרטן בכל, או כמו זה בתוך רק ונה, איך להגיד, בתוך קונחייה, כן, כמו איך קוראים ליצור הזה, שבלול בתוך הקונחייה שלו. כן, האדם תמיד ירצה ככה בתוך, להיות בתוך, סגור בתוך עצמו. הקבוצה חייבת לנענע אותו. היא צריכה להבין שכל אחד ואחד הוא אוטומטי תמיד נכנס לתוך שבלול וסוגר את הדלת. זהו, ככה אנחנו נמצאים אחד כלפי השני. ורק ההסכמה שלנו, קבוצה הזה, בערבות, אנחנו חייבים לעבוד על כל אחד ואחד. לנענע, לעורר אותו, בכל מה שרק אפשר. עובר הרבה מאוד זמן עד שאדם מתחיל לפתוח את הלב. הרבה מאוד זמן. וזה מגיע רק מתוך האכזבה. שהוא רואה שהוא לא מצליח, שעוברים שנים ואין לי כלום ביד. כלום. מה אני אעשה? ככה חיים עוברים? עוד מעט יגמרו ככה כמו שעברו? מה הסוף? מה הייתי? מתוך השאלות האגואיסטיות האלה, בכל זאת הלב מתחיל להיפתח יותר, מתחיל לחפש. איפה אני טועה? מה צריך לשנות? איך בכל זאת אני מגיע למשהו? ואז הוא מוכן איכשהו טיפה לפתוח את עצמו לקצת את הדלת, טיפה טיפה, וקבוצה צריכה לעזור לו בזה. לא בצורה גסה, אלא במיוחד היא צריכה לתת לו דוגמה שעל ידי קשר מגיעים להצלחה. והאדם מתוך קינה, מתוך הניסיון המר שלו שהוא לא מגיע לכלום, הוא יהיה מוכן גם כן בכל זאת במשהו להצטרף לקבוצה. רגישות זה בעיה גדולה מאוד. גדולה מאוד. העיקר, כל העבודות שבקבוצה, הם מעלים את הרגישות. כל ההשתתפות. פיזית, לא חשוב איך. לא לבד. לבד זה בעיה. לבד אדם יותר ויותר נסגר ונסגר, ועם החוכמה שלו, עם הכל, יש לנו בעיות עם זה גדולות. וההפך, אלו שלא כל כך חכמים ולא כל כך מוצלחים מהטבע במשהו, אבל נכללים בקבוצה, הם דווקא מפתחים את הרגישות ומתקדמים. טוב, אנחנו נו אחרון. בסדר.
Скажите, пожалуйста, как правильно себя организовать в работе с материальным миром?
איך לארגן נכון את עצמי בעבודה שלי בעולם החומרי?
Мы здесь с женой.
אני פה עם אשתי.
Но последний год, вот как кризис начался, пошли провалы.
בשנה האחרונה, מאז שהתחיל המשבר, היו נפילות גדולות.
У нас совсем маленькие дети.
יש לנו ילדים.
Внешне смотря, мы даем им пример, и получается, чем мы занимаемся.
אנחנו נותנים להם דוגמה, אבל כשמסתכלים החוצה, אז כאילו לא ברור. מה אנחנו עושים? מה אנחנו יכולים לתת להם בפועל?
קודם כל ככה. משבר הוא מתרחב. הוא מקבל בדרך כל מיני צורות. הוא לא ייפסק. לא ייפסק אף פעם. אנחנו עברנו את הגבול בין העולם שבו היינו מתפתחים בצורה אגואיסטית יותר ויותר, החברה הצרכנית וכל הדברים האלו, זה כבר עבר. אין יותר ולא יהיה יותר. מי שחושב שיהיה טוב, לא יהיה טוב. אלה יהיו ודאי שתקופות, ויכול להיות הרבה שנים כל תקופה, אנחנו נמצאים בתהליך היסטורי, אבל בעצם המשבר הוא כדי להביא את האדם להכיר את הסיבה למשבר, שזה האגו שלנו שהגיע לסיום, וצריך עכשיו להתפתח במגמה החדשה, שאנחנו צריכים להגיע לחלוקה אחרת לגמרי של העבודה ונטל ויחסים בחברה ואיחוד בינינו ושבירת הגבולות. בקיצור, לעשות את העולם בהתאם לעולם הרוחני. אנחנו נצטרך כך לעשות. כמה זה יעלה לנו דם וכוח ועצבים ומלחמות, לא יודע. הכל תלוי בנו. האמת, מי זה בנו? בהפצת חוכמת הקבלה. אבל שום דבר יותר טוב לא יהיה. זה שיהיה ברור. אלה, מה היום חושבים אנשים? ככה לסבול פחות. וכך מסתדרים. וכך זה יימשך עד כמה שאפשר. אנחנו צריכים להשתדל לסדר את עצמנו, ודאי שבצורה החומרית, בצורה הנורמלית, פחות או יותר, עד כמה שמסוגלים בעולם הזה, המשתנה ו... הולך ונשבר יותר ויותר, והעיקר להבין שאם אנחנו נתקדם בצורה רוחנית, בזה אנחנו נמצא כל הפתרונות. ועם הילדים, אתה לא יכול לעשות עם ילדים כלום, הם חייבים ללכת לפי שיטת החינוך שמקובלת בחברה שלך, אלא אנחנו, כמו שדיברנו, נשתדל לתת להם השלמת החינוך, שדרך האינטרנט תקבלו אותו, תשתדלו שילדים שלכם יתקללו בזה, וכך נתקדם. ואני חושב שהחיבור בינינו והמערכת הווירטואלית שאנחנו רוצים לבנות שיתעזור לנו להיות מחוברים גם לגדולים, גם לקטנים, שכל הזמן אנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים תחת השפעת הסביבה הטובה. זה יציל אותנו מכל הדברים. זה בטוח שכך צריך לעבוד. רק בוא נשתתף בזה יחד, בוא נרצה שזה יקרה. ואז אנחנו נבין גם כן איך לעשות זאת. אני מרגיש שאני לבד בזה לא יצליח. אנחנו צריכים לפתח איזשהו, איך קוראים החברה הזאת באינטרנט? סביבה כזאת,
מערכת
חברתית, רשת חברתית, כן, כזאת, מולטי לנגוויג'ס, לכולם שבעולם, שיהיה נוח וטוב להשתתף, להשתמש, וכולנו שנרגיש שאנחנו כל הזמן נמצאים בכנס בלתי פוסק, ככה, תחת השפעה כזאת. ואז מהר מאוד נתקדם, נגביר את הקצב. נסיים בזה את השיעור, אולי עם השיר? כולם יושנים? לא 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 אני רציתי עוד להוסיף בקשר לילדים, כדאי לקחת אותם למקום איפה שאתם לומדים. זה יחייב גם כן אבא יותר לבוא ללמוד ולהשתתף, אפילו ילד הקטן ביותר, וגם כן אמא שהולכת, שתיקח את הבנות שלה. יש לנו כאן דוגמאות יפות מאוד עם זה. תראו, ילדים שלנו גם כן לומדים עכשיו שם מאחורה ושומעים. כן? הם תמיד לידינו, תמיד איתנו. ילד סופק את הדברים האלה, הוא לומד מהדוגמה, מאבא. לכן מה שאתם לא עושים בקבוצה, לא חשוב מה, אתם צריכים פשוט לסחוף אותו איתכם. וגם בנות, אותו דבר, קחו איתם יחד. אתם לא עושים שום דבר, אפילו שאתם עושים שם איזשהו עבודות קשות ומה, שיהיה ליד זה, שיסתובב ליד זה. הוא לומד בזה, הוא נכלל מזה, הוא מקבל מזה המון כוח. לא לשכוח את זה. ואז גם הילדים בזה יחייבו אתכם להיות יותר צמודים לקבוצה. נצליח. תודה רבה.